תורה של רבנו הרב קוק זכותו יגן עלינו אמן אינשאללה. אנחנו בעיצומו של פרק ח' בפסקה ו'. אנחנו, הנושא של הפרק הוא בכללו לימוד התורה, איך לומדים תורה. כאן אנחנו עסוקים לפי כותרת המשנה של מהדורת ראש יהודי שנמצאת כאן, סוגים שונים של לימוד והיחס השונה עליהם. בלימוד יש להם שני מינים, אחרי אנחנו נראה שיש גם שלישי. יש דבר שהלימוד שלו יש לו ערך גדול, מפני שהנושא שלו הוא חשוב מאוד, כמו העיון באלוהות ובנפש ושכל וכדומה מעניינים נשגבים. אתה עוסק בנושא חשוב, אתה עוסק באלוהות, וואו, תשמע, זה לא פשוט לעסוק באלוהות, זה נושא חשוב מאוד. אז החשיבות של הלימוד הוא מצד הנושא. מהות השכל, שאדם מתעניין במהות השכל. אני רוצה לדעת מה זה שכל האדם. זה נכון שזה נושא ללימוד? נכון. הלימוד הזה הוא לימוד חשוב. למה הוא חשוב? מצד הנושא. בסדר? אני רוצה לדעת מה זה הנפש. אני רוצה לדעת מה זה השכל. אני רוצה לדעת מי זה אלוהים. חשוב השאלות האלה, לא? ויש מין לימוד שהנושא אין לו ערך נכבד מצד עצמו, ומכל מקום הוא חשוב מפני שהוא מועיל מצד המעשה והתכלית היוצאת ממנו. למשל, אני רוצה ללמוד ברית מילה. נושא פחות חשוב מאשר לדעת את השם. אבל שם אני צריך להיות דייקן. זה חשוב מאוד לא לעשות טעויות. זאת אומרת שיש נושא שמצד עצמו הוא פחות חשוב, אבל התועלת הצומחת מן הלימוד המדויק היא תועלת רבה. כן. נכון, ודאי, כל המצוות. אבל כל המצוות זה עדיין רק הוויות דאביי ורבא. זה נקרא דבר קטן. לעומת דעת האלוהות, שזה נקרא דבר גדול. כן, אמור על רבן יוחנן מזכאי, שלא הניח דבר גדול ודבר קטן. דבר גדול, מעשה מרכבה. דבר קטן, הוויות דאביי ורבא. לא, הוא לא דן בזה. כי גם הוא רוצה לעשות הבחנה בין הרמות. מה שאתה אומר זה אתה דשווה. שבכל חלק של התורה אני דבק בשם. יהיה הנושא אשר יהיה. נכון? זה הנושא של פרק ב' של אורות התורה. בזה עסקנו כבר. כאן אנחנו עסוקים בצד אחר. מצד התוכן הטכני של הלימוד. מהו הנושא הנלמד? אם אני לומד אלוהות, אז זה נושא נכבד מאוד מצד עצמו. אבל עניינים טכניים של ברית מילה, זה נושא נכבד שעוסק בנושא פחות. כן? שלום לרב הקדוש. מה זה אומר לדעת את השם? תודה. אני לא פגשתי לאחרונה את הרב הקדוש, אבל אני אשתדל למסור לו ברגע שאני אפגוש אותו. אבל בינתיים, כיוון שהעלית את זה על המסך, אז אני אשתדל לענות במקום הרב הקדוש. בא לך? טוב. לדעת את השם זה כמו להבדיל לדעת אישה. מה זה לדעת אישה? לדעת מי היא. כן? כלומר, המפגש עם העצמיות. כן? למשל, ידעתי את האיש ואת שיחו. מה זה ידעתי את האיש? אני מכיר את האופי שלו. לדעת את השם, לדעת מי הוא. זה המשמעות של הדעת. איך מגיעים לזה? יש הרבה מאוד אמצעים הנדרשים למען זה. כן? בעיקר אמצעי החוכמה. כן. ידיעת מהות הנפש היא אחד האמצעים כדי לדעת את השם. זה לא מספיק. אני רוצה לדעת מה זה נפש האדם. אני עוד לא הגעתי למעלה שאני רוצה לדעת את השם, אבל אני רוצה לדעת את מהות הנפש. זה גם נושא חשוב, לא? מצד עצמו.
חשוב.
לא כל נושא הוא חשוב. יש נושא פחות חשוב. למשל, איזה בורג צריך, או איזה דיבל צריך, כדי לתלות מנורה של 5 קילו? זה נושא חשוב או לא? פחות חשוב. אה, אמרת בעצמך. אמרת, כל נושא הוא חשוב. יש מדרג. זה מאוד חשוב. אם אני אשים דיבל לא מתאים, המנורה תיפול. אני לא יודע, מה זה משנה? אבל זה לא הנושא הנלמד כאן. מה שהרב כאן דן, זה לא סימון מה חשוב ומה לא חשוב, הוא לוקח דברים שכולם יודעים שהם חשובים. כולם יודעים שדעת האלוהות, הנפש והשכל הם דברים חשובים. לכן הוא הביא אותם. אוקיי, כן.
כשאמרנו לדעת את השם, הוא אמר לדעת מי הוא, אז זה גם לדעת רחב,
נכון, בוודאי, זה כולל הכל. תראה, זה מה שאתה אומר בתפילה, וכוננו מאיתך דעה, בינה והשכל. זאת, דעה ובינה והשכל. מה זה כוננו מאיתך? לדעת מי אתה, כן? שהדעה, בינה והשכל שאנחנו נקבל ממך, תלמד אותנו מי אתה. ההבחנות בין עצמות להופעה הן הבחנות פילוסופיות. בדיוק כמו שלמשל, ההיכרות שלך עם חברך איננה עוברת דרך הגדרה מופשטת של חברך. כלומר, החבר שלי זה אחד השייך למין האדם שמספר תעודת הזהות שלו הוא. מה אכפת לי? המושגים של עצמות והופעה הם טובים לפילוסופים, לא לנביאים. למשל, כשישעיהו אומר, ראיתי את השם יושב על כיסא. אתה הבחור, סטודנט לפילוסופיה, נבהל, רץ לי לישעיהו הנביא, ואתה אומר לו, תגיד לי, כשאמרת, ראיתי את השם, למה התכוונת? לעצמות או להופעה? אומר לך ישעיהו, תשמע, התקנת לו למתי, עוד לא נולד. אבל אני יכול לדבר איתך על מה שחוויתי. נפגשתי עם השם. וזה הרבה יותר מהותי ואמיתי מכל הגדרה מופשטת. ודאי, המושגים האלה קיימים בעידן הפוסט-נבואי. ודאי צריך לדון, אנחנו חיים בעידן הפוסט-נבואי. גם הטרום התחדשות הנבואה, בסדר. אבל זה אנחנו נתונים בתוך המהלך הזה, כן? את זה שאל מנשה מלך יהודה, את ישעיהו, אמר לו, משה רבך אמר לו, יראני אדם וחי, ואתה אמרת, ראיתי את השם. נכון? ככה כתוב שמנשה מלך יהודה שאל את ישעיהו. אז ישעיהו אמר לו, יש לי מה להשיבך ואינני רוצה. לא רוצה לענות לך. טוב, למה הוא לא רצה לענות למנשה? כי מנשה רשע היה. ולכן הוא לא רצה לענות לו, לכן מנשה הרג אותו. לא סימפתי. אבל התלמוד אומר שהקדוש ברוך הוא אמר למשה, לא עושה, התלמוד אומר משהו אחר, שכל הנביאים אמרו שהם ראו. זה סימן שהם לא ראו. ומשה אמר שהוא לא ראה. סימן שהוא ראה. במילים אחרות, המושגים של ראייה ואי ראייה הם מושגים מודולריים. משל, למה הדבר דומה? לפאזל. אתה מכיר את המושג פאזל או מצרף? תמונה שמורכבת מחתיכות. ויש לך הרבה חתיכות, אתה מרכיב את התמונה, ובסוף יוצאת לך תמונה. וואי, איזה יופי. אבל יש חתיכה שלא נכנסה. סימן שלא הרכבת נכון. תפרק את הכל, אתה תבנה מחדש, אתה מכניס, כן, את החתיכה החסרה, ויוצאת לך תמונה אחרת. אבל חתיכה אחרת לא נכנסת. ברור? כלומר, אתה לא חייב שהמושגים יהיו מושגים סגורים. המושגים יכולים להשאיר תמיד מרחב של פתיחות. אבל אומרים על הקדוש ברוך הוא, לית מחשבה תפיסה בכלל, אז איך ניתן לדעת מי הוא? הרב הקדוש, בינתיים הלכתי ושאלתי אותו, אז הוא ענה לי ככה, שלית מחשבה תפיסה בכלל, זה כתוב בפתיחת אליהו, שלקוחה מהקדמת תיקוני הזוהר. ומה כתוב אחרי לית מחשבה תפיסה בכלל? אנט הוא דאפיקת 10 תיקונים וקרינן לא נסר ספירן, להשתמודע בעון לבני נשא. כלומר, אף על פי שהוא איננו נתפס כלל מהחשבה, דווקא מתוך הידיעה שאין המחשבה תופסת אותו כלל, מתוך כך הוא נודע. כלומר, מה? זה בארמית. להיוודע, כן. זה דומה לדרך השלילה של הרמב״ם, אבל באופן אחר. אבל זה לא נושא לימודנו, רק בגלל שהוא שאל, ואני בינתיים הרמתי טלפון לרב הקדוש, אז יכולתי לענות לו. טוב. אז כן, ויש מין לימוד שהנושא אינו ערך נכבד מצד עצמו, מכל מקום הוא חשוב, מפני שהוא מועיל מצד המעשה, והתכלית היוצאת ממנו. אגב, מסורת יש בעם ישראל, שרב של עיר, או כל מרא דאתרא, יש להראות לו את הסכין, בוא בשולחן ערוך, צריך להראות לו את סכין השחיטה פעם בשנה. לפני, בכלל עושים את זה בעשרת ימי תשובה, הרב קורא לכל השוחטים, והם צריכים להראות לו את הסכין שלהם. בסדר? למה צריך להראות לו את הסכין? כדי שהוא יבדוק שהסכין מושחזת כמו שצריך. טוב, זה, האמת היא, זה כמעט רק טקסי הסיפור הזה, כי סך הכל השוחט שוחט כל השנה, הוא לא צריך להביא כל פעם לרב. אבל זה כדי לקבוע מי הוא הבוס פה. אגב, היה ככה בירושלים, מימי הרב קוק, כשהרב זוננפלד הקים את הבדץ, אז השוחטים כבר לא ידעו מה לעשות, למי להביא את הסכינים בערב יום הכיפורים. אז הלכו גם לזה וגם לזה. כן. אבל לכאורה, מה, זה, על ידי זה אתה בודק את האנשים, את השוחטים, על ידי הסכין, זה פעולה טכנית. אבל הפעולה הטכנית היא משמעותית מאוד. יאכלו טרף או לא יאכלו טרף. נכון? אז זה מה שאומר כאן. ועוד, זה מה שקרה שמועיל מצד המעשה והתכלית היוצאת ממנו. ועוד יש צד שלישי, ממה שראוי להביא כל מה שאפשר מהנמצאים בין העצמים ובין המקרים במערכה של הידיעה. והרי אנו מרחיבים שכלנו במה שמוסיפים על כל פנים ידיעה וציור שכלי. ועל כן ישנם לפעמים דברים שאין להם שום ערך חשוב מצד עצמם, ומכל מקום ראוי לדעת אותם, מפני התועלת של שימוש השכל והתפשטותו בשלמות של הידיעה. כלומר, יש ידיעות שמצד עצמם היה אפשר להסתדר בלעדיין לגמרי. למשל, איפה נמצא מצר מלאקה? מישהו יודע? אף אחד לא יודע איפה זה מצר מלאקה? זה בין שני חלקי מלזיה. זה בין סינגפור לבין סומטרה. נכון? סומטרה, האי הראשון הגדול של אינדונזיה, ויש בקצה, יש חצי האי של מלזיה, איפה שבקצה הוא נמצאת מדינת סינגפור, שמה המצר, קוראים לו מצר מלאקה. וואו, מדהים, לא? זה חשוב? לא, לא חשוב. אפשר אומנם מי שגר שמה כדאי שידע איפה זה מצר מלאקה, אבל מי שלא גר שמה, למשל אנחנו, זה לא... אז למה צריך לדעת את זה? אומר הרב, כי יש ערך לסדר את מכלול הידיעות למערכה. גם דברים שהם לא חשובים, אדם יודע את הכל, לדעת את הכל זה גם יודע ליצור מפה של הידיעות. יש ידיעות חשובות, יש ידיעות לא חשובות, יש ידיעות מזיקות, יש ידיעות טיפשיות. יש כל מיני, צריך לדעת, שאדם ידע מהי המפה של עולם הדעת. מצד זה יש לזה ערך. מובן? אגב, הבן איש חי, רבי יוסף חיים מבגדד, כותב שטוב שאדם ילמד גיאוגרפיה כדי לדעת איפה נמצאת כל מדינה על פני כדור הארץ. ככה הוא אומר. טוב, אז אני חוזר פה לדבר השלישי. ועוד יש צד שלישי ממה שראוי להביא כל מה שאפשר מהנמצאים בין העצמים ובין המקרים. כן, עצם ומקרה, שני הצדדים. במערכה של הידיעה. והרי אנו מרחיבים שכלנו במה שמוסיפים על כל פנים ידיעה וציור שכלי. ועל כן ישנם לפעמים דברים שאין להם שום ערך חשוב מצד עצמם. ומכל מקום ראוי לדעת אותם מפני התועלת של שימוש השכל והתפשטותו בשלמות של הידיעה. טוב, זה ברור שעל זה אנחנו נקדיש פחות זמן מאשר הדברים החשובים באמת. אמנם אין להחליף העניינים זה בזה. אל תהפוך את התפל לעיקר, ואת העיקר לתפל. כן.
מה זאת אומרת, מה כל השימוש השכל בשביל מה של הידיעה? להרחיב דעת
במקום? כן, בדיוק. הרחבת הדעת. כי אז אתה יודע מה יש בעולם בכלל. כלומר, אתה יודע באיזה עולם מופיעה התורה של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא נתן תורה, אבל איפה הוא שם אותה? הוא שם אותה בעולם. ואיך העולם? בוודאי, ודאי. מלא גם התורה היא תהיה תורה רחבה. אמנם אין להחליף העניינים, זה בזה. לכן אתה רואה שאנשים שהם גדולים בתורה, הם גם גדולים בחוכמות, וגם בחוכמות תפלות. הרמב״ם כותב שאין מושבין בסנהדרין, אלא מי שיודע את כל התורה כולה, והחוכמות, והבלי הגויים. ההבלים, גם איזה הבלים הם אומרים? גם זה צריך לדעת.
בואו.
אני קורא לך מלכות סנהדרין לרמב״ם. זה מה שאני יודע. יש לך הקדמה לחיצ... כן, זה נכון. מה שהוא כותב שם, זה שאדם מתמקד בסיפורי המלחמות של הגויים, כן? מלחמות, וזה התחתן עם זאת, וזה גירש את זאת, וכל מיני קשקושים כאלה, סיפורי אלף לילה ולילה, נכון? לזה הוא מתכוון. כן, זה אבלים. עם אדם, הכוונה שזה עיונו של האדם. אבל אם זה בכלל דעתו של אדם, זה בסדר. כן, זה לא... אין ידיעה שהיא מצד עצמה אסורה. אלא השאלה, באיזה מקום היא נמצאת, הידיעה הזאת? כן, איך היא נקלטת? וכן, בחלקי הלימוד של התורה, יש, למשל, הרמב״ם כתב ספר הנקרא שמות רפואות. מה זה שמות רפואות? זה אינדקס. הצמח הזה, זה טוב לזה. הצמח הזה, זה טוב לזה. מה שהוא עושה. אמנם, אין להחליף העניינים זה בזה. וכן, בחלקי הלימוד של התורה, יש דברים, עכשיו, זה היה באופן כללי. יש דברים שתלמודם הוא עיקר גדול מצד עצמו, ויש דברים שהחקירה בהם היא חשובה עוד יותר מערך המעשה מפני עצם עבודת העיון בהם. והרי, כל דבר של תורה, אפילו דקדוק קל והנהגה ישרה, יש לו ערך חשוב. ועל כל פנים, בהלכות קלות, כענייני דרך ארץ וכדומה, יש לומר שהתלמוד בהם נערך בחשיבות עוד יותר מהמעשה, ועל כל פנים אינו נופל בערכו מלימוד בדבר שאינו נוגע כלל למעשה, וגם נושאו אינו חשוב כל כך, אלא מפני חשיבות עצם עסק ידיעת האמת וברורה. וכמו שנמצא בלימודי חול, של הפרטים ההיסטוריים, וכן ידיעות השפות, גם העתיקות וכדומה, שכל לימוד שכללו מועיל, גם כל פרטיו הם השלמה ותוספת להדר השכל, מזה אתה דן קל וחומר על כל דבר פרטי של תורה שלמה שלנו, כמה יקר וחביב צריך הוא להיות. כן, לכאורה אתה אומר, הנה אותו תלמיד חכם עוסק בדברים קלים, לא חבל על הזמן, הבאנו אותו כדי שיפסוק בבעיות חמורות של אגונות, והוא מלמד אותנו הלכות ברכות. חבל. שייתן את זה לזה אברך. הרב, לא. יש חביבות של הרחבת ההדר של התורה. אם הוא ידע להתיר אגונות ולא ידע מה מברכים על מרשמלו, מה מברכים על מרשמלו? אם הוא לא ידע מה מברכים על מרשמלו, אז חסר משהו בגדלות התורנית שלו. בסדר? טוב, פרק ת'. יש צד... שיש צדדים בלימוד תורה שהערך העיקרי של הלומד בהם זה מצד העיון שיש בזה. כן? כלומר, אתה לומד הלכות דרך ארץ, יכול להיות שההלכות האלה הן קלות, אבל הן מצטרפות לסברות. כן? כלומר, אם יש סברות בדרך ארץ, אז מזה אתה לומד גם בעניינים חמורים. יש הלכות, מסכת דרך ארץ למשל. כן, למשל, הלכות דרך ארץ, זה שאדם, כשהוא אוכל, למשל, יש הלכות איך אוכלים. ככה אותך אוכלים. שאדם לא נושך פרוסה ומניחה על השולחן. כתוב, מובא בתור. אין? אתה רוצה לקחת מהפרוסה, ואתה רוצה לקחת רק חלק ממנה, אז תיקח ביד, אבל אל תנשוך בפרוסה, למשל. אין לך דומה. לפי זה יש קושיה גדולה על אכילת פלאפל. שזה לכאורה בניגוד להלכה. ברור שיש גם מרכיב של בכל דור ודור. אבל יש גם דברים שהם נצחיים. מה? כן, אבל יש בעיה. יש בעיה אחרת בהלכות דרך ארץ, שאדם לא מכניס מאכל לפה ומוציא אותו. אז זה אדם, אכילת פלאפל, ככה מוכחים, לא?
כל סנדוויץ'.
מי אמר שמותר לאכול סנדוויץ'? בעיה. טוב, אבל אנח להם לישראל. יש בעיות יותר חמורות, אני חושב. לכן זה יותר דחוף לעסוק בדברים אחרים. טוב. יש משל, בהלכות דרך ארץ כתוב, לא יעמוד בין היושבים ולא ישב בין העומדים. כתוב מסכת דרך ארץ. יוצא לפי זה, שאם בבית כנסת, יש אנשים שעומדים בקדיש ואחרים שיושבים בקדיש. זה לא בסדר. לא ישב בין העומדים, לא יעמוד בין היושבים. מה צריך לעשות?
יש חצי חצי או...
אז חצי חצי זה בעיה. צריך ללכת לפי הרוב, אבל בעיה שלא תמיד הרוב ברור. כי אלה הם אשכנזים רוצים דווקא לעמוד, אלה ספרדים רוצים דווקא לשבת. אבל זה לא בסדר, כי הלך. צריך שאו כולם יעמדו, כולם ישבו. פרק ת' דחי תורה ונתיבותיה. כלומר, עד עכשיו דיברנו על הלימוד באופן כללי. ויש הלימוד שלי. הלימוד שלי הוא שונה מן הלימוד שלך בצדדים מסוימים. אמרו חכמים, אין אדם למד, אלא במקום שליבו חפץ. הדבר הזה עומד בסתירה לעיקרון אחר, שאדם צריך לדעת את כל התורה כולה. אבל ליבי חפץ בזה, אז מה אתה אומר לי כל התורה? או, יש פה בעיה. אלא כנראה שאם אני לומד באמת את מה שליבי חפץ, מתוך כך אגיע לכל התורה כולה. כי אין נקודה בתורה שכדי להשלים אותה לא צריך את כל התורה כולה. אבל כיוון שנקודת המוצא הייתה מה שליבי חפץ, זה מברר את השייכות שלי מצד מבנה הנפש המיוחד שלי אל כל התורה כולה. ואז זה שנקרא האות שלי. לכל אחד יש אות שלו בתורה. כן.
צריך לבנות את השייכות בלב לפני שאני ניגש לאותו לימוד.
לבנות. היא קיימת, השייכות בלב. אתה כבר שייך. יש אדם שמאוד מאוד מעניין אותו נושא ספציפי. שילוח הקן. הלכות שילוח הקן. ראיתי אדם כתב ספר 400 עמודים רק על שילוח הקן. נו, זה האות שלו בתורה. עם תמונות של ציפורים וכל מיני דברים. כן? ודווקא מתוך הספר הזה הוא מגיע להרבה מאוד סוגיות אחרות. כי זה האות שלו בתורה. טוב, כל אחד צריך לעסוק בעסק שלו. במה שיש לו על זה הכנה. הכנה הכוונה שייכות, פוטנציאל. ובייחוד הדבר נוהג בענייני הלימוד. שאף על פי שלפעמים על ידי מאורעות, במצב יהיה קשה לאדם להחזיק במה שליבו חפץ. מכל מקום צריך שיהיה עמית, זה לא יעזוב את מה שמכשיר בייחוד את רוחו. כן, יכול להיות, תראה, הוא אמנם, הוא לא שייך כל כך בהלכות גיטין. אבל מה נעשה? בקהילה שלו צריך לסדר גט, אז הוא צריך גם לדעת הלכות גיטין. אבל לא בגלל ש... הצורך מביא אותו לעסוק בנושא שהוא לא הנושא העיקרי שלו, הוא יעזוב את הנושא העיקרי שלו. צריך גם וגם. זה כתוב במפורש. כל אחד צריך לעסוק בעסק שלו, במה שיש לו על זה הכנה. כן, יבוא אדם, ישאל, יש מכונים לבחירת מקצוע. אין מכון הדסה וכיוונים כאלה, נכון? נותנים לך ייעוץ, מה הכישרונות שלך? הוא אומר, תשמע, לפי הכישרונות שלך, אתה כדאי שתהיה מכונאי רכב. השני אומרים לו, כדאי שתהיה נגן פסנתר. יאמר אותו אחד, נכון, יש לי כישורים להיות נגן פסנתר, אבל בא לי מכונאי רכב. ברור שיהיה לו קשה, בגלל שהוא לא מוכשר לזה. הוא מוכשר יותר לפסנתר מאשר למכונאות. ומי שמוכשר למכונאות, שלא נעשה גם כדי לנגן בפסנתר. כמו שאומרים, שאם אתה שואל ישראלי, אם הוא יודע לנגן בפסנתר, הוא עונה, לא יודע, אולי עוד לא ניסיתי. כן, אז אומר הרב, כל אחד צריך לעסוק בעסק שלו ומה שיש לו על זה הכנה. ובייחוד, הדבר נוהג בענייני הלימוד. כמו שבמקצוע, כך גם בלימוד התורה. שאף על פי שלפעמים על ידי מאורעות במצב או במצב יהיה קשה לאדם להחזיק במה שליבו חפץ. בגלל שהמאורעות דורשים ממנו להתעסק בנושא שהוא לא הנושא העיקרי שהוא מחובר אליו, אבל הוא צריך לעשות. מה?
מאורעות?
למשל הוא רב קהילה ומישהו רוצה לגרש את אשתו והוא צריך לסדר את הגט. הלכות גיטין לא מעניינות אותו. הוא מתעניין דווקא בהלכות תרומות ומעשרות. זה מה שמעניין אותו בחיים. תרומות ומעשרות זה אחלה בשבילו. סידור גיטין לא כל כך מעניין אותו. בסדר? אבל כיוון שהמציאות, המאורעות, דרשו ממנו לעסוק בסידור גיטין, אז הוא מסדר גיטין. אוקיי? אבל, ולכן בגלל המאורעות שבמצב, יהיה קשה לאדם להחזיק מה שליבו חפץ. מכל מקום, צריך שיהיה אמיץ ולא יעזוב את מה שמכשיר בייחוד את רוחו. שלא יגיד, כיוון שהמאורעות תובעים ממני נושא אחר, אז אני אעזוב לגמרי את מה שאני מוכשר לו. הנה, זה מה שכתוב. אני לא מבין למה, כזה מסודר. כן. שנותיו, כן. כן, ודאי שזה מתנגש. אבל שליש במקרא, שליש במשנה, שליש בתלמוד. בתוך המקרא הוא דווקא אוהב יותר את ספר במדבר. זה הספר שלו. כן? במשנה, מסכת נגעים. זה העניין שלו. בתלמוד, הוא דווקא מסכת כתובות. וואה, זה, שם הוא מוצא את עצמו. בסדר? מה זה נקרא? מקום שליבו חפץ בכל תחום שהוא. כן. הבנתי. כן, ברור, אם אדם לא יודע בכלל מה יש בתורה, אז אין לו ליבו חפץ, ברור. טוב, עד כאן להיום. שלום.